רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות הסרט שלושה שלטים מחוץ לאבינג, מיזורי. סרט שעולה לאקרנים ב-18 בינואר. חברי מועדון המאזינים של רשת עושים היסטוריה זוכים לכרטיסים לסרט במתנה. לפני כמעט 20 שנה נסע הבמאי מרטין מקדונה באוטובוס אי שם בג'ורג'יה, בדרום העמוק של ארצות הברית, הוא הביט מחוץ לחלון וראה שלט פרסום. המסר בשלט היה לא שגרתי. במקום פרסומת למוצר כלשהו, הייתה עליו ביקורת זועמת על המשטרה המקומית שלא מצליחה לפתור פשע כלשהו. למרות שראה את השלט רק לשנייה או שניים לפני שנעלם, משהו בזעם של האיש שתלה את השלט סקרן את הבמאי ודבק בזיכרון. שנים אחר כך הפך הרגע החולף הזה לתסריט שכתב מרטין אודות אישה, אם, שביתה נרצחה והשריף המקומי לא מצליח או לא מנסה לפתור את התעלומה וללכות את הרוצח. הסרט שלושה שלטים מחוץ לאבינג, מיזורי, הוא אחד מהסרטים המובילים בתחזיות לקראת אוסקר 2018, ומועמד לשישה פרסי גלובוס הזהב. הרבה בזכות הדמויות המיוחדות שבו. האם הקשוחה והבלתי מתפשרת מילדרד, בגילומה של פרנסס מקדורמונד, זוכת האוסקר על פארגו הקלאסי, וודי הרלסון בתפקיד השריף הציני וילובי. שלושה שלטים מחוץ לאבינג, מיזורי, מקבל ציון של 93% ברוטן טומטוס, וביקורות מעולות של המבקרים והגולשים. חברי מועדון המאזינים של עושים היסטוריה ומצטרפים חדשים, עסקו בכרטיסים לסרט במתנה. בקרו ב-members.ranlevy.com כדי ללמוד עוד על מועדון המאזינים שלנו.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
שלום וברוכים הבאים לעושים עסקים. כיף לחזור בחזרה אחרי הפסקה של מספר חודשים. לפני שנציג את האורח שפה יושב לפניי, אני רוצה להזכיר לכם את אתר הבית שלנו, שזה ranlevy.com. שם תמצאו איך להירשם לרשימת התפוצה שלנו בוואטסאפ, וגם יש לנו אפליקציה חדשה לאנדרואיד, אז מזל טוב למשתמשי האנדרואיד שלנו. חפשו את רשת עושים היסטוריה, ותיהנו מהאפליקציה החדשה. ועכשיו יש לי את העונג ואת הכבוד לארח באולפן שלנו את אודי שמאי, שהוא המנכ״ל והבעלים של טבסקו החזקות, המחזיק בזיכיון פיצה האט בישראל. לפני שנתחיל, ככה, אודי, כמה דברים קטנים, תקן אותי אם אני טועה, אתה בן 55, מתגורר בתל אביב, אתם כבר אוטוטו מתקרבים ל-90 סניפים של פיצה האט בישראל, מעסיק 3,500 עובדים, וככה ראיתי גם שאתה אוהב שירה בציבור, וגם אוהב תיאטרון קרוב. אז אני מקווה שדייקתי, אז ברוך הבא.
ברוך הנמצא.
לפני שמתחילים, מה זה תיאטרון קרוב?
תיאטרון קרוב הוא תיאטרון של משפחת ניטאי, ניקו ניטאי, שחקן, אחד השחקנים הגדולים שיש בארץ, שעבר גיל 60, והוא, יש גיל 80, והוא מעל, נדמה לי שהוא עושה כאן איזה, כרגע 6 או 7 הצגות בו זמנית, והוא זוכר את כל המילים בעל פה, והוא שחקן מדהים. אז ניקו והבת שלו, שמנהלת את התיאטרון פרינג', שהוא בתחנה מרכזית החדשה, כבר הרבה שנים, וזה תיאטרון, זה תיאטרון פרינג', אבל מסביב לתיאטרון, זה תיאטרון חברתי, זה לא מטרות רווח, והוא פונה לקהל מאוד רחב של אנשים, בני נוער, בבעיות, במצוקה, וסתם אנשים כמוני שיש להם, היה להם חלום לשחק, וזה הזדמנות נפלאה, להגשים חלומות.
כל הכבוד.
אז דורית ניטאי עושה את זה.
טוב, מעניין. הייתי רוצה להתחיל באיזשהו סיפור קטן, יש לי חבר פייר לואיג'י קוסטה, איטלקי, מגיע לארץ מדי פעם, אני קורא לו ככה בשביל כבוד, קורא לו דון לואיג'י, ויש משהו שמאוד מרגיז את דון לואיג'י שהוא בא לארץ, הוא אומר, אתם נורא מוזרים הישראלי, אמרתי למה? הוא אומר, תשמע, אני עושה פה ברחובות ואני רואה פרסומת לאמריקן פיצה, בתור איטלקי זה מרתיח לי את הדם, אמריקאי זה יכול להיות אולי ג'ינס, מכונית זה לא, אם יש מכונית אמריקאית זה אוטו לא טוב, אבל פיצה זה אוכל איטלקי. למה בארץ אתם מפרסמים אוכל בתור אמריקן פיצה? אין כזה מוצר בעולם, זה פיצה, זה איטלקי. אומר, למה אמריקאי? מה האובססיה עם פיצה אמריקאית אצלכם? אתם דפוקים בראש.
זה מתייחס, קודם כל, איפה הוא ראה, יש כזה, יש איזה פיצריה אמריקן פיצה, אבל...
הוא ראה פרסומות ככה, פיצה אמריקאית, וזה מרגיז אותו, כי איטלקי גאה, זה בעיה בשבילו.
אני לא חושב שיש איזה ויכוח שהפיצה נולדה באיטליה, והפיצה טובה ביותר בעולם האיטלקית. אבל בוא נגיד דבר כזה, מה שקרה זה שארצות הברית זה מדינת מהגרים, ואחוז האיטלקים בארצות הברית הוא עצום. אז נכון שתראה, גם אנחנו פה, למשל, הייתי באמן לפני כמה שנים, וטעמתי שם טחינה, ואמרתי שהטחינה לא, עם כל הכבוד שטחינה אמורה להיות אצל הערבים יותר טובה, הטחינה שלנו הרבה יותר טובה משלהם, ואנחנו עושים כמעט כל דבר שם, כאוכל מזרחי, חומוס, וכל דבר יותר טוב מהם.
לקחנו את המקור ושיפרנו.
בדיוק, אז כך בארצות הברית, הפיצה האמריקאית היא לא... אין להם קליים על זה שהם המציאו את הפיצה. אבל יש שם המון מאגרים איטלקיים, והמאגרים האיטלקיים בנו תעשייה שלמה של פיצות. וזה הפיצות שאתה רואה, שהן פיצות אמריקאיות. הבסיס הוא איטלקי בסוף.
איך אתה הגעת לפיצה הט? זאת אומרת, מה החיבור שלך לבין לרשת?
אני במקור הגעתי לדומינוס פיצה בכלל. והייתי מנכ״ל דומינוס פיצה כמה שנים.
אוקיי.
והאמת שפרשתי מזה, אז חשבתי שאני לא אחזור יותר לפיצה, כי נמאסתי לראות אופנועים וגבינה ואת כל הדבר הזה, ובאמת נגמר לי מזה לגמרי. אבל איכשהו ב-2008 הבנתי שהאמת שהכניסה התחילה לפני, חברתי לדודי וייסמן, שהיה בעלים של פיצה, באיזשהו שלב, וזה התחיל דרך KFC, הרומן שלי עם KFC, כי אני מת על הברנד הזה ועל המוצר הזה.
הוא לא הצליח בארץ.
לא. הוא היה שלי והוא לא הצליח. אז הייתה בעיה, אנחנו נכנסנו ל... כך הכרתי אותו. והיה לו את פיצת. אז, והוא ראה מה אנחנו עושים עם KFC, ואיזשהו שלב, הוא אמר לי, בוא נחבר את זה, ובוא תנהל את שניהם, ונכנסתי שותף, והעסק הזה התגלגל. ב-2008 קניתי את כל ההחזקות בפיצ'אט. אבל האמת שההתחלה הייתה עם KFC, ו-KFC בהתחלה הצליח מאוד, כי הוא היה לא כשר, והוא היה במוצר מאוד אותנטי, כאילו הוא היה קרוב מאוד למקור האמריקאי, היה אוף מיוחד, ועם האיבוק הנכון וכו' וכו', כדי לי... אבל הלא כשר במונחים האלה של חלב ובשר במדינת ישראל, הוא יוצר תקרת זכוכית מאוד מאוד ברורה, שאם אתה לא כשר, קשה להתפתח. ואנחנו התפשרנו והתחלנו למכור אוף כשר, והסרנו את האבקות הלא כשרות, האבקות חלב בפנים, הסרנו אותן. ופיתחנו אבקות מקוריות פה בארץ שמאוד דומות, כי לא הייתה ברירה, כי רצינו כשרות טובה. ואת העוף יש לו חיתוך לגמרי שונה, והכשרות ממליכה אותו, ואם הוא גלת כושר, אז גם חיתוך אחר. קיצור, המוצר...
השתנה מאוד מהמקור.
לגמרי.
ולא הצליח.
ואז הוא נכשל, לאט לאט הוא נכשל, לאט לאט אנחנו ירדנו במחירות עד שסגרנו את כל החנויות.
מה גורם, אנחנו בעיניי נתפסים כמאוד פתוחים למוצרים אמריקאים בישראל. אני חושב שיש הרבה מוצרים אמריקאים שהחדירה שלהם באחוזים לשוק הישראלי היא מדהימה. בין אם זה אפל בהייטק, או אם זה בתחום המזון חברות כמוכם, כמו פיצה הט וכמו דומינוז.
אבל מי?
מצד שני יש כישלונות קולוסליים בארץ, סטארבקס לדוגמה, שבתי הקפה מהסוג הזה פורחו בארץ, ועובדה שסטארבקס קרסה, דנקין דונאטס לא התרוממה בארץ, למרות שהיא בארצות הברית עד היום היא נחשבת די מצליחה. מקדונאטס בארץ נחשבת סיפור הצלחה, מצד שני ברגר קינג לא רואים אותה כל כך בארץ. אתה יכול לראות איזשהו הסבר כלשהו למה אלה מצליחים ואלה נכשלים?
קודם כל, בוא אני לא... צריך לשים את כל מה שאני אומר. לפעמים נשמע כאילו אני יודע מה שאני אומר, תשים סימן שאלה בכל מסוף כל משפט.
ההבדל ביני לבינך שאתה עוסק בזה ואני רק מנחש. זאת אומרת, אז אתה יודע הרבה יותר מכל אחד אחר שמאזין לנו כרגע.
זה נכון, אולי...
מרבית המאזינים.
כן, אני חושב, תשים סימן שאלה בסוף כל משפט. אבל אם אני צריך לנתח את זה, וזה on top of my head, מה שנראה לי ש... אז ראשית הייתי אומר שגם השוק הישראלי הוא... יש איזו אבולוציה בשוק הישראלי בתחום המזון. כלומר, מה שהיה לפני 30 שנה הוא לא... מה שהיה לפני 20 שנה, והוא בטח לא מה שהיום. ויש איזה תהליך התפתחות שהוא משפיע גם ביכולת, באופן הניהול של הרשתות האלה, הבגרות של המנהלים, היכולות וכו' וכו', וגם יש משמעות לטעם במהלך התקופה הזאת. עכשיו יש דברים כמו סטארבק. עכשיו יותר נכשלו מאשר הצליחו. ויש כאלה שהזכרת דומינוס, שזה בגלגול שני כבר.
כן.
בורגר קינג, גלגול שני כבר. אז יש דברים כאן, מותגים שעושים סיבוב, KFC היו 3 פעמים פה, ועכשיו באים לפעם רביעית.
אה, באים שוב?
כן. אז אם אני מנסה לנתח את זה בצורה, בגלל כמה שיותר ברורה, אז הייתי אומר, צד אחד זה הטעם, למשל סטארבקס, באו למכור קפה בישראל. ישראל, אנשים שותים קפה ערביקה מינקוטה. פה כן. כולם שותים בצבא קפה שחור וזה.
חזק.
והם לקחו קופי טו גו, אז מישהו שאל, טו גו where? We want to stay. אתה מבין? כולם רוצים לקשיב את זה לאכול איזה סנדוויץ'י משהו, וזה פה, זה מדינה של פס.
כן.
אנשים אוהבים לאכול, אתה מבין? כן. אוכלים פה הכל, שוארמה, וזה הכבד, לא זה.
אמריקאי אומר לי שבארצות הברית, ההבדל בין יהודים לגויים, שהגוי אומר, let's have a drink, והיהודי אומר, let's go to eat.
בדיוק, אז הנה, פה go to eat, זה כמו שאומרים, ממי הגויים פוחדים בעולם? הכי פוחדים יהודים. הם חרוצים, חושבים וזה. וממי היהודים הכי מפחדים בעולם? מישראלים. זה יהודים בלי קווים אדומים. הכל מותר.
חגיתי לזה.
אז בקיצור, הטעם הוא משמעותי. צריך לראות שהטעם מתאים לישראלים ושאוהבים את זה וכולי. צריך לראות שיודעים... שיודעים להתאים את הטעם. לפעמים צריך לשנות פה ושם איזה משהו קטן, כי יש דברים שלא עובדים פה. והכי חשוב לדעתי מהכל, זה כמו כל דבר בחיים, האקסקיושן, זה הביצוע. כי אם... צריך רק לנהל. לנהל, אני, יש לי איזה משהו שאני... החברים שלי תמיד שואלים אותי, מראים לי, זה, מה אתה אומר, זה יצליח? כי אנחנו יש לנו... מראים לי איזה קונספט של מזון, וכל מה אומרים לי, נו, מה אתה אומר? ואנחנו, יש לנו, אתה יודע, אנחנו...
מכיר את המשחק.
מנהלים איזה משחק כזה, שאני אומר להם, תקשיבו, אף אחד לא יצליח. עכשיו, למה אני אומר? תראה, אני אומר, רוב העסקים באמת לא מצליחים. אז אם נפל לי, אז טעיתי באחד, אתה מבין? אבל הרוב זה, עכשיו, זה דבר ראשון. דבר שני, אני אומר, רוב העסקים שאתה רואה, יודעים לנהל רשתות, לא מסעדה. אחת, שתי מסעדות. עד 4 חנויות, רוב האנשים יודעים לנהל את זה, ואנשים יכולים לפתח את הכישורים המתאימים כדי לנהל 4. אבל, מעל לזה...
אתה קצת יותר היום,
ומתקרב ב-90. אני אומר, לאט לאט...
איפה למדת את זה?
אז זהו, אני אומר, יש פה תרבות ניהול, חלק גדול למדתי בזמנו, תוך כדי תנועה, מאמריקאים, מאירופאים.
הם עזרו לך ליישם את ה...
הם נותנים לך את הבסיס, אבל אנחנו הפכנו את זה ל... אני יכול להגיד לך שהיום אנחנו, בלי למצמץ, אני אומר את זה שאנחנו מובילים את הניהול בעולם, אני אומר משהו שאני רואה שאתה מחייך, ואתה אומר לעצמך, טוב, איזה חוצפה להגיד את זה, אבל אני אומר, אין אף אחד שאני מכיר, ואני מכיר המון רשתות, ואני ב-NRA, שיש להם טכנולוגיה...
NRA?
National Restaurant Association.
אוקיי.
אז
כי NRA זה National Rifle Association, זה אחד הארגונים הכי שנויים היום בארצות, או אוהבים או שנויים, תלוי מי.
אז לא, בלי רובים, אבל כן, לא, אני אומר את זה, יכולות ניהול שלנו פה בארץ השתפרו בצורה מדהימה, לא בגלל שאנחנו כאלה חכמים, אלא הטכנולוגיה בארץ של הניהול, הטכנולוגיה, היכולות להביא מערכות תומכות החלטה.
כישראלים בדרך כלל בניהול, אנחנו לא נתפסים בתור המנהלים הכי טובים בעולם, במערכות מאורגנות וסדורות. אנחנו מאוד טובים בתנאים משתנים, בתנאים של חוסר ודאות. תרבות הסטארט-אפים פה, שאתה משנה ואתה תוך כדי תנועה, עושה איטרציות מאוד מהירות, אתה בדרך כלל קבוצות קטנות, אנחנו מאוד מצליחים, אבל אתה רואה שמעל גודל מסוים, הרבה חברות ישראליות נתקעות, הם לא... קשה להם להיות מאורגנים, מסודרים, לקבל את התרבות לעתים קצת בירוקרטית. כי בכל זאת, אתה מנהל 3,500 עובדים, אתה לא יכול כל בוקר לשנות כיוון לנושאת מטוסים שלך. אתה חייב לייצר סטנדרטים, אני מניח, ותשתיות שמחזיקות מעמד לאורך כל השדרה הניהולית שלך וכל העובדים.
לכל כל זה אני מסכים איתך. לחלק הראשון שקשור לקטע הישראלי, אני מתחבר באופן מלא, כיוון שאני חושב שאנחנו, זה היופי בנו, בגלל זה אנחנו מתקדמים. כי בישראל, במקום, בגיל 18, במקום, כל כך מחנכים אותך כל הזמן, שאתה under stress, שיש sense of emergency, לא urgency, אבל יש emergency, okay. כי כל הזמן רגע נופלים טילים ומתפוצצים, ואתה עומד ברמזור עם איזה אורח מחול, אומר, מה קורה? אמרתי לו, שם, חושבים שיש שם פצצה, אז הוא אומר לי, תיסע מפה, תיסע מפה, אני אומר לו, כל מקום שאני אסע יהיה פצצה. והרי זה לא הגיוני בכלל שמישהו, אתה יודע, שאנחנו יושבים פה והטילים נופלים, ואומרים, אה, לא עליי, זה עבר, זה פה ושם, זה חיים בסטרס, ובישראל הכל שורט טרם, זה הפילוסופת חיים הישראלית לדעתי, כמו ש... אודי שמאי רואה אותה, הכל פה שורטם, אוקיי? לא יודעים מה יהיה מחר, ורוצים להרוויח עכשיו והרבה. עכשיו בן אדם יוצא מהצבא, ונוסע לדרום אמריקה, אוקיי? הוא במקרים בגיל 18, במקום מתחיל ללמוד ולעבור לאוניברסיטה, הוא עובר לצבא, שמים לו על הראש כובע, מורדים לו את כל השערות, ו... אחרי 3 חודשים הוא זורק רימון ועניינים ויורה ועוצר אנשים ופה, ואחרי שנה הוא, שנה וחצי הוא מפקד על 30 איש בקרב, זורקים עליו, יורים עליו, טילים, עניינים, דברים סודיים.
אתה חושב שזה טוב? זה הבגרות המהירה הזאת? או אתה אומר,
לא,
זה
אני לא מביע דעה בעניין, אני רק המציאות. אומר שזה המציאות, ואנשים okay. שיוצאים מהצבא, הם נכנסים, בן אדם אחד, יוצאים בן אדם אחר, ואי אפשר תקן, לא שצריך תקן, אבל זה משהו אחר. לכן, אם תיקח, נניח את הבן שלי, היום, שהוא קצין ביחידה מובחרת, ותשים אותו מול מישהו בגיל שלו בארצות הברית, הוא, תקשיב, הוא לא
רואה... שמיים בארץ.
בדיוק, אתה מבין? זה בכלל אין מה לדבר.
חיי הקמפוס בארצות הברית, לעומת חיי הקמפוס בארץ, כמו קייטנה, לעומת אוניברסיטה.
אדם רציני, וזה, אתה מדבר איתו, הוא רואה הכל. מבין, אין מה? מבין, עכשיו, וזה משפיע על הכל. אז בן אדם כזה מסיים את הצבא, והוא פתאום מוצא את עצמו במקום שהוא עצה לו, הוא מסיים את הצבא, הוא אומר, הייתי עכשיו 4-5 שנים בצבא, בוא נעשה משהו. ואז רוצים לדרום אמריקה, קופצים בנג'י, נוסעים, הולכים ביערות, תופסים נחשים, אוכלים זה, רואים את העולם ואומרים לעצם, שמה, צריך לנצל את החיים, הנה, יצאתי מזה בשלום, והם מגיעים לארץ אחרי זה, שנה וחצי, שנתיים, משלימים בגרויות, עניינים או whatever, ופתאום אומרים, שמה, אני כבר בין 24-25, ולא עשיתי כלום, אנשים כבר עושים מיליונים פה, פותח את העיתון, הייטק, כולם עושים אקזיטים, עניינים, ואומר, וואה, שמה, אני, זה הראש, אתה מבין? זאת אומרת, ואז אם אין זמן, אז פותחים בר, מסעדה, פיצריה.
לא הולכים ללמוד?
לא, זה יודע, הם כאילו, יש, הולכים ללמוד, רוב האנשים האלה, דרך אגב, שאכלו הרבה, היו הרבה, כמה שאכלו חרה בצבא, סליחה על הביטוי, אז הם חייבים קצת אוויר.
כן.
אלא כשהיו פה בסביבה, ועשו צבא של בסביבה פה, אז הם חשר הולכים ללמוד. אבל מה שאני אומר זה שעצה לכולם הדרך. אז כל מי שיש לו כמה שקלים, אומר, מה זה פיצריה? זה בצק... מים, זאת אומרת, זה קמח, מים ו...
היה מישהו פעם אמר את זה על פסטה, מה זה פסטה? כולה קצת קמח ומים.
נכון,
זה נורא. ובנה מזה אימפריה.
נכון, אבל זה מה שקורה. זה משהו שזה, אתה קונה תנור דק ב-2,000 שקלים, ויש לך פיצריה, אתה מבין? זה לא... אז אני אומר, זה ישראלים, אבל לגבי תרבות הניהול, ופה אני חולק עליך בנקודה הזאת, ש... הישראלים, בגלל שאין להם ברירה, אין להם סבלנות, הם לא פדנטים, לא מקפידים, הכל קצר, פיתחו מערכות, מערכות חכמות, מערכות בקרה חכמות.
אתה יכול לתת דוגמה של מערכת כזאת שאתה משתמש בה?
כן, למשל, קודם כל יש לנו מערכת תומכת החלטה מדהימה, צמצום פחת, אנחנו יודעים לנהל את המלאים על ה-ERP, כן? אבל אנחנו יודעים לנהל את המלאים באופן כדי שאנחנו יודעים מיד אם יש איזשהו deviation ברמת המוצר. למשל, זה סופר בצקים, סופר רטבים, יודע להגיד, לעשות קורלציה בין הרוטב לבצק, לגבינה, אומר לך...
מה היחסים?
כן, אומר לך, טוב, פה גנבו אותך, או פה נעלם, או פה משתמשים יותר מדי. יש לנו מערכות שלמות שמתעסקות רק בקטע של הדליברי.
זה ייחודי לכם בארץ? זאת אומרת,
אנחנו כן.
כי מישראל תצא התוכנה או זה משהו שהגיע מחול?
אנחנו פיתחנו את זה.
וואו.
ומוכרים את זה בכל העולם.
יש לך בית תוכנה בתוך הבית?
כן, לא, אנחנו פיתחנו את זה בארץ וזה הפך להיות חברה. למשל שלנו דרגון טייל, שזו חברה שעושה את כל המישהו שעושה את הבקבון של... הבק אוף דה האוס של... פעם היו, הם מוצאים פיצה, אז פיצה היה פיפו. פירסט אין, פירסט אאוט. אז עכשיו הייתה מגיעה הזמנה, היו מיד מייצרים את הפיצה ומוצאים אותה. לא ידעו איפה השליח, מתי הוא יגיע חזרה, ולא ידעו איזה שליח ייקח איזה פיצה, והפיצות היו עומדות ומחכות. כי אם לא היה פיק, אז היו עובדים מהר, היו עובדים מהר, והם יוצאים את הפיצה, אתה פשוט עומדות על איזה מין מתקן כזה מחכות, היה בא מישהו מסתכל על איזה, על מפת נייר על הקיר, ומחפש איפה, לאן, אומרים לו, זה בבית
מושק.
בית 32, והם מחפש בית 32, ומי זה היה הגאון של הסניף? מישהו שהכיר את כל הרחובות.
וואו.
זה אחד כזה של פעם וזה. היום יש דרגון טייל.
זה מזכיר לי כמו התחנות מוניות, אתה יודע, לתזמין
נכון,
מוניות.
נכון. אז עכשיו, דרגון טייל, יש מערכת דיגיטלית שמיד מעמידה את המשלוח על המפה. וכל שליח יש לו מערכת, יש לו טלפון עם GPS, הוא עושה לוגין עם הטלפון שלו, עם טלפון שלנו, והוא יודעים איפה הוא. זה עושה estimated time of arrival, estimated time of dispatch, יודעים בדיוק מתי הוא שולח, מתי הוא יגיע.
מתי הוא אמור לחזור, וכל תזמן את המשלוח הבא וכך הלאה.
מעולה, עכשיו רק חסר לך אלמנט אחד, הפיצה.
כן.
הוא מנהל את המטבח.
וואו, שהפיצה תהיה בדיוק מוכנה, שהשליח יחזור, שלא יהיה מצב שתעמון ותתקרר.
בינגו, בינגו, just in time. אז למשל, זה מערכת ש...
אתם פיתחתם אותה?
כן, שלפני כמה זמן הייתי ב... עמדתי ב... הייתי ברמת השרון, עומדת בחורה שעובדת אצלי, שום שזה, ואני אומר לה, אני לא מכיר אותה, אמרת, תגידי, איך המערכת, כי עשו שם כמה... נעשו... זה גרסה יותר מתקדמת, אז אמרתי לה, איך את מרגישה הבדל? אמרתי לה, למה אתה מתכוון? אמרתי לה, המערכת, האם את רואה שינוי במערכת? אמרת לי, אני 3 חודשים פה, על איזה מערכת אתה מדבר? אמרתי לה, המערכת הזאת של איזה, אמרת, מה זאת אומרת, מה היה פה לפני? אז אמרתי לה, היה פה מפת נייר.
היא לא האמינה.
וזה אמרה לי, אתה צוחק מני. אמרתי לה, לא, באמת, זה מה שהיה. זה תכף הסבר על הקדמה, ועל המערכות ניהול. המערכות ניהול היום הן ביפר מתקדמות מאחרים. אנחנו עושים דברים גם בדיגיטל ש... אני...
נו,
זה לא מעניין לדעתי את זה, אבל עושים פה דברים שאתה... שהמציאות גדולה על הדמיון.
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
מפרסמים. חשבתם על פרסום בפודקאסטים? רן דנה הוא מהבעלים של וניליה, רשת גלידריות מצליחה, שעשתה קמפיין מוצלח מאוד אצלנו ברשת עושים היסטוריה. רן הסכים לספר לכם על המסקנות שלו מהקמפיין.
ומה שאהבתי בפרסום פה בעושים היסטוריה, שהקהל קשוב לחלוטין, ואני מצליח להעביר סיפור בצורה מאוד יפה, ואני מצליח להעביר בבת אחת 100% מסר.
זאת אומרת, המסר היה שווניליה גלידה חדשנית, מושקעת מאוד, איכותית מאוד, ארטיזנית מאוד, זה חלק מהמסר. עשינו סדרה של בעצם פרסומות שכאילו נוגעות בזוויות, כולל ביקור מגניב אצלכם, שהיה ממש טעים שם לדחון גלידות. איזה פידבקים אתה זוכר שקיבלת אחר כך בשביל לדעת אם הפרסום עובד או לא עובד?
המון פידבקים, המון פידבקים. קודם כל שמענו בסניפים, לקוחות מדברים בינם לבין עצמם, ואחד ממליץ לשני, אתה חייב לטעום את המנגו, שמעתי על איך שהם מאבדים את המנגו, וחייבים לטעום את הדבר הזה. המון תגובות אצלנו בדרך השירות לקוחות. בטוח שמכל המדיות שעשינו, הכי הרבה תגובות קיבלנו בזכות הפרסומת אצלך. זה לא חייב להיות הייטק. אפשר לפרסם כל מוצר, כאילו, בייחוד אם יש לו סיפור מאחורה, ובייחוד אם יש משהו מעניין, או איזה משהו חדשני בדרך שמוכרים אותו, אני מאוד ממליץ, אני חושב שזאת אחת המדיות הישירות, הזולות, ביחס למה שמקבלים. אני ממש מודה על כל רגע שעשינו.
דברו איתי על פרסום בפודקאסטים, המדיה החדשה והצומחת ביותר בישראל. רן את ranlevi.com.
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
אני אקפוץ שנייה ככה אולי הרבה צעדים קדימה ותסלח לי, זה לא למעשה מעין מערכות, אתה כל הזה קראת את זה מקודם מערכות תומכות מידע, אבל זה כבר בינה מלאכותית באיזשהו מקום, וזה מוביל אולי לצורך שלך שאתה לא חייב לפגוע בול במנהלים שאתה לוקח לסניפים. אם בעבר היית צריך כמה גאונים בכל סניף, בכל משמרת שהיית גאון התורן, שהוא ידאג שעסק יתקתק. היום אתה אומר, מספיק לי שיהיה טוב, אבל לא חייב מצטיין, לא חייב מעולה. אני יכול למצוא את המנהל בינוני, נקרא לזה ככה. כי המערכות היום למעשה מנהלות אותו. הוא משרת את המערכת, המערכת כבר עושה לו את כל התזמונים. אתם מייצרים את הדרישה, אני מניח, ברמה ארצית, והם עושים פופילמנט, הם מספקים את הדרישה.
חד משמעית. יותר מזה, קודם כל, אתה צודק ב-100%. יש ביוטיוב דוגמה של חנות שעובדת ללא אנשים בכלל.
מה שאמזון עכשיו הקימו, פתחו השבוע.
כן, לא, זה מסוד הסופר, אבל שם יש רובוט שעושה את הפיצה, רואים איך הוא מפזר.
את הפיצה, סליחה.
כן, והוא מפזר את הפיצות וזה, ויש, זאת אומרת, בסופו של דבר, החנות תהיה אוטונומית, אין שאלה בכלל. כי לאט לאט מחסלים את האלמנט, נגיד, הגורם האנושי ואת האפשרות לטעות, הם מצמצמים ככל האפשר, גם כי זה חוסך בעלויות, וגם
הפיצה שלכם זהות? זאת אומרת, אני זמין את אותה פיצה בכל אחד מהסניפים, זה אמור לצאת?
אמור לצאת בול, אנחנו עובדים בניהול נועלי מלא, שזה שקילה של כל דבר, גבינה שקולה, הפטריות שקולות, יש כוס שממלאים אותה בגבינה, כוס יותר קטנה הלך לפטריות, למתוספות.
ליצור אחדות ב...
כן, על מנת שזה גם הפיזור, יש המצלמה שדיברתי איתך עליה, יש לנו חברה, חברת סנסורים, שעושה ניהול מלא של החנות דרך בקרה של סנסורים, למשל, הפיצה יוצאת, ויש מצלמה שמצלמת את הפיצה מלמעלה, מזהה את הטופינגס, עם פטריות או זה, וזה לפי הפיזור, ואומרת אם הפיזור נכון, ועם הטופינג נכון.
יפה, מול ההזמנה ש...
מול ההזמנה, היא עושה קורלציה, והיא עכשיו מוציאה חום של פיצה.
זה קולטי אשורנס, כן.
חום של פיצה דרך המצלמה, דרך קרן. היא מוציאה חום של פיצה ושאלת יציאה מהתנור. והבן אדם שיזמין מקבל הודעה עם תמונה של הפיצה שלו, תמונה של הפיצה שלו, מה שהציעו לו, השעת היציאה והטמפרטורה שהפיצה יצאה מהתנור.
וואו. זה סופר הייטק ממש לתחום שאני חושב הכי לאוטק, שזה עשיית פיצה.
זה היופי. אנחנו נכנסנו לזון של... באופן עקרוני בכלל אנחנו משקיעים בתחום הזה של כל הטכנולוגיה של הריטייל. יש לנו עוד חברות שעוסקות בריטייל, חממה כזאת, אבל הבסיס הכי חשוב, אנחנו מתחילים עם מה שאנחנו יכולים לעשות עליו, להיות הבטא סייט שלו. אנחנו בודקים את המערכות אצלנו ולראות שזה אומנם תורה משהו. ואחרי זה אנחנו משחררים לאט לאט, ועושים לזה פקג'ינג, כאילו מופכים את זה לחברה, ו...
אתם מייצאים היום את הטכנולוגיה הזאת לחול?
כן, יש לנו גם בוטים, למשל בהזמנות, אם אתה עושה על מסנג'ר של פייסבוק, אנחנו עושים מערכות שלמות של הזמנות, ודרך אגב זה העתיד, אתה כבר רואה ש5% מההזמנות שלנו, הן הזמנות בבוט. שזה מדהים.
מה התווך של הבוט? במה משתמשים? באיזה כלים? בוואטסאפ או ב-SMS?
אז כרגע זה המסנג'ר של פייסבוק. כמובן שזה יכול לעבוד על וואטסאפ, אבל אסור. זאת אומרת, וואטסאפ לא נותנים לעשות את ה... ועוד מעט זה ייפתח.
כי קראתי, אוקיי.
כן, יש לנו את זה, יש לנו מערכות גם על ווב. זאת אומרת, אנחנו עושים את זה גם על HTML5 מלא, כאילו זה עובד פיקס.
יש לכם אפליקציה, גם אפליקציה.
כן, לא, אבל
אפליקציה... זה לא בוט, זה אפליקציה יהודית.
זה בוט, בדיוק. הבוט, מה שיפה בבוט, זה שמישהו שאל אותי מה ההבדל בין הדור שלנו לדור אחד, זה, אני אומרת, מה, אנחנו רחוקים מאוד מהסיפור, אבל יש עוד כמה באמצע.
כן.
אבל יש משהו מאוד מעניין. בתחום ההזמנות הזאת שאני גיליתי, תראה את ההבדל ב... אני הסתכלתי על זה. והם היו אצלי החבר'ה האלה שבאו להציג את זה, שני חבר'ה מאוד חכמים, הראו לי את העסק, הסתכלתי, אמרתי, שמה, זה לא מעניין. אמרו לי, למה זה לא מעניין? אמרתי, מי צריך את זה? יש לך היום אפליקציה, אתה לוחץ, שאתה רואה את הזה פה שם, אמרו לי, אודי, תקשיב רגע. אנשים אמרתי, אפליקציה זה כבר הדור הזה שלא רוצה לדבר.
נכון.
כמה עד אפשר להגיע מלמים? לא רוצים גם לראות את התמונות? לא רוצים, מה, לאן זה הולך? אז הוא אמר לי, תתפלא. אני אומר לך שהוא איזה. אמרתי לו, ואז, אבל מה? הוא אמר לי, אודי, בוא נעשה משחק אחר. בוא תעשה הזמנה על האפליקציה, והזמנה אצלנו בבוט. כי אמרתי לו, שמע, זה ייקח המון זמן, כי הפיק אנד צ'וז זה בעיה, אתה מבין? זה ייקח המון זמן.
הרי כמות הקומבינציות היא של בטח אלפי קומבינציות.
כן, תוספות, אז זה וזה. עכשיו תראה משהו מעניין, כמה אני לא מבין כלום.
בוא תלמד אותם.
אני אומר לך, כל יום אני כל מה לומדים.
אתה יודע מה, סליחה, בוא נעשה עצירה, כי אתה אמרת בוט. בוט זה קיצור מילה של רובוט, זה כאילו מערכות תקשורת חכמות שיש מחשב מאחוריהם, הבן אדם מתקשר מול המחשב, שאמור להיות בתבונה של בן אדם. במקום לעבוד באפליקציה סגורה, למעשה זה מערך של שאלות ותשובות, אני מניח, או ריקווסט ודליברי.
בדיוק.
אז בוא תתאר תהליך, איך נראה הבוט שהם הציעו לך?
זאת אומרת... אז הבוט שהם הציעו לי בהתחלה היה ב-SMS.
אוקיי.
סליחה, וה-SMS הזה, אני נראה לי לא הגיוני שאפשר להגיע ב-SMS למהירות כזאת בשיטת אלימינציה.
זאת אומרת, אני עכשיו משתמש בבוט, אני אומר, אני רוצה, פונה לבוט של פיצה האט, ואני אומר, אני רוצה להזמין פיצה.
נכון.
מה הבוט עונה לי? איזה פיצה?
אז הוא אומר לך, איזה, קודם כל תרצה את זה בביתה או לקחת.
אוקיי.
אז אתה אומר, נניח, בדליברי.
זה כמו decision tree, אתה כל פעם, אוקיי.
ואז הוא אומר לך, איזה בצק, ודק או זה, אתה סי, בצק דק. הוא אומר לך, אוקיי, אתה רוצה את הזמנה האחרונה שלך? לא, לפני זה יש את הזמנה האחרונה. אם זה הזמנה האחרונה, השאר נסגר הסיפור, הוא אומר לך, האם תשתמש באותו אמצעי תשלום? כן, שלום, שלושה קליקים, נגמר הסיפור.
זה פי עשר יותר מהר מכל אפליקציה שאני מכיר.
זה אין מה לעשות. עכשיו אני אומר לך גם שזה יותר מהר מאפליקציה אחרת. אוקיי, עכשיו תראה מה קורה.
אבל בטופינג יש לכם אולי...
אז רגע, אז אני...
אוקיי, מקשיב.
מה הם עושים פה? יש פה אלגוריתם מאוד חכם, שהוא קודם כל עובד על הפרטו.
כן.
אוקיי, שזה פלוס ומינוס, זה פלוס, כי זה מאוד מהיר.
הוא יקדם תמיד את המוצרים הכי נמכרים שלך, הוא לא יקדם מוצרים חדשים.
אתה אלוף. אף פעם לא פגשתי מישהו שכר מהר ידעת, בצינון דבר, זה כאילו, אז זה בדיוק העניין, הוא לוקח את הפרטו, והוא מתלבש על הפרטו. עכשיו, מה טוב בזה? שזה מאוד מהיר, כי הוא מצמצם את עושה אלימינטו של הכמות תוספות, הוא בערך יודע מה אתה כבר רוצה, ועל זה הוא מתבסס.
אז שאלת ביניים שהתחיד אותי, עכשיו אני עוצר, מה הפיצה שהישראלי בפרטו? מה פיצה, מה ההוט ספוט שלך? מה הפיצה הישראלית? זאת אומרת, הישראלים אוהבים איזה פיצה?
פטריות, בצל וטירס. זה שלושה תוספות הכי נמכרות בארץ.
ואמריקאים, סתם בתור השוואה?
פפרוני.
הלך הקשר.
כן, כן, ועוד כמה דברים, אבל גם אני חושב משום ופפרוני זה הכי נמכר.
ראיתי פיצה עד גם בסין, מה שמה, אתה יודע מה הסינים אוהבים?
לא, אין לי מושג, אבל זה הולך, זה חזק מאוד בסין.
כן, כן, המותג הזה מאוד חזק.
כן, וכיפסי יותר חזק מקדונלדס.
אפרופו אהבה במותגים אמריקאים, הסינים באמת, 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 הם מסתובבים שם כאילו שהם היו בדאונטאון מנהטן, איך שהם מתלבשים, רק לא יודעים מילה באנגלית, אבל שם כן ראיתי שהחברות מאוד מאוד התאימו את המוצר לטעם הסיני. כשנכנסתי למקדונלדס הייתי בשוק, ראיתי שם בתפריט דברים שלא לדבר שם רק לא קשרים, אני לא חושב שאפילו מקדונלדס באיזשהו מקום אחר בעולם, הם מוכרים אותם.
החתולים וכאלה?
לא יודע, אני ראיתי עיניים בתפריט.
נחש, נחש טבול בזה עם גבינה.
הייתי פעם בתערוכה, וביום לפני שהקמת התערוכה בסין, בצ'ו-צ'ינג, הדבר היחידי שהיה פתוח בכל המתחם היה מקדונלדס. הלכתי עם המערך שלנו, והוא אומר, what do you want to order? אז אמרתי, אני רוצה ביג מק. אומר, no, ביג מק. No ביג מק. אמרתי, אוקיי, אז אני רוצה quarter pounder. No, quarter pounder. מסתבר, עושים רק מנה אחת. והוא אומר לי, I don't think you like it. בקיצור, שתיתי מים שם.
בכיף שהם אוכלים את הדבר בדיוק.
כן.
אוהבים אוף וזה, וגם פיצה.
שזה נפתח היה גם דברים אחרים, אבל בתערוכה אז עשו איזה משהו מאוד סיני במקדונלדס, שלא ראיתי בשום מקום, גם לא רציתי לטעום אותו.
יקר מאוד פיצת בסין.
זה נחשב מוצר לקשורי.
כן, זה כאילו, זה כמו שהיה פה בארץ בהתחלה, שהיה בדיזנגוף סנטר, אנשים עמדו בתור. ואז הם הבינו שזה לא בדיוק כזה, אבל תשמע.
בוא נחזור לטכנולוגיה, אתה אומר על הבוט, אני רוצה לחזור לבוט שנייה.
כן.
אז הוא מוציא לך בפרטו את האופציות הכי מועדפות.
עכשיו, מה שאני רוצה להסביר לך, מה הייתה האבולוציה של זה, זה התחיל מ-SMS שאין כלום, והיום אם תעשה וזה, I urge you to try it, אז יש, אתה רואה תמונות. זאת אומרת, זה שילוב.
הוא מחזיר לך מתמונה למה שהזמנת.
הוא נותן לך, אתה אומר, תוספות, אתה כבר רואה את כל, הכל נראה, זה כאילו, זה כמו...
זה כמו גיף כזה שחוזר אליך ואומר לך, הנה הפיצה שלך, אני בונה לך, בוא נבנה אותה ביחד, כמו משחק ילדים.
בדיוק, עכשיו, זה בדיוק הרעיון, כשזה יותר מהיר, ויזואלית זה נראה, זה מאוד מאוד נוח, וזה פשוט עוד שלב האפליקציה, לטעמי, תראה אם אנחנו נוכל לפגש עוד פעם ולראות אם זה צודק או לא, אני אומר שזה השלב הבא. זאת האבולוציה של האפליקציות. אוקיי? בכל, דרך אגב. זאת אומרת, אני עכשיו ראיתי דבר כזה שהם עשו, משהו מאוד מעניין, לחברות התעופה. ראיתי כזה דבר, כזה בוקס לחברות תעופה. כן, וזה, תשמע, זה מדהים. זה מדהים, זה כאילו שואל אותך בשנייה, אתה מגיע
שם. אני חושב שהקטע המדהים בזה, שהיום כולנו עמוסים בהמון המון אפליקציות בטלפון, והלכת לפתוח את האפליקציה, להיכנס לאפליקציה, להעלות אותה, להזדהות מול האפליקציה וכו' וכו', זה תהליך שהוא קצת מסורבל. הרעיון של הבוט, שאתה נמצא כבר באיזושהי סביבה מוכרת לך, שהיא פתוחה, סתם סביבת מסנג'ינג כזאת או אחרת, בום, זה מיידי.
נכון, ואתה יכול לעשות עוד דבר עם זה, זה שהעתיד יהיה ש... בכלל, כל האפליקציות יהיו כאילו on the fly, ואז מה שיהיה זה שאתה תפתח את הטלפון ותגיד, order pizza. So what would you like to do? אז אומר, I would like to order pizza.
כן.
אז אומר לו, אז אומר לך, which brand? אוקיי?
Okay? וואו.
אז אומר, כן. נניח, פיצה, ואז הוא עושה את, מפעיל את הבוט של פיצה, והוא אומר, אוקיי, okay, let's see what we got here. You want this one? You want that? זה כאילו מריץ אותך בתוך האפליקציה, בתוך החכמה. בלי שאתה רואה אפליקציה, בלי שאתה רואה שום דבר, הוא מעלה את התמונות, את העניינים, הוא מראה לך, אתה רוצה את זה, אתה רוצה את זה, אתה רוצה את הזמנה האחרונה, יהיה לו כבר בזיכרון, הוא פשוט בדעת...
הוא מזהה אותך, כי זה הטלפון שלך.
הוא מזהה אותך, הוא יודע מה הזמנה האחרונה שלך, הוא יודע את המציאת השלום שלך, הוא יודע מה הפרפרנס שלך, אומר לך, תשמע, אתה הזמנת בחודשיים האחרונים, שני דברים שונים, אחד הזמנה עם זה, זה וזה, אחד הזמנה עם זה.
מה אתה רוצה?
Which would you like? Which one would you like? אתה מבין, הוא דרך הזה. Or would you like a third option and try something completely new? Would you like us to offer you, you know, to suggest to
recommend,
something?
כן,
to recommend
כן.
something. אתה מבין, וזה יכול להיות ללכת לכל המקומות האלה, אבל זה הבינה המלאכותית, זה יכול להיות לנהל דיסקשן שלהם עם הלקוח.
ועסקית אתה מקדם את הטכנולוגיות הזאת האלה בתוך פיצה הט? זאת אומרת, אתה חוזר אליהם, הם לומדים מכם, הם לוקחים את זה ועוזרים לך לשווק את זה גם סניפים אחרים?
קודם כל כן, הם up to an extent, כי יש להם יחסים ביוולנטיים איתנו.
למה?
בצד אחד, מישהו אמר, שמעתי משהו עכשיו נורא מעניין, שזה ייתן לך תשובה, סלח לי שאני זה, אבל הייתה כתבה של מיקי חיימוביץ' על הסיפור של הצמיחה של התנועה הנאו-נאצית בארצות הברית, וראינו שם את ביינבח הזה, זה שהיה ראש התנועה הזאת, והוא שאל, הוא אמר, תראו רגע, אמר, אני שאל אותך שאלה, אמר, אתה יודע, בארצות הברית, שמישהו נכנס לבר, וזורקים אותו מהבר, הוא צא, הוא אומר, זה בר, הברמן חרה וזה, הוציאו אותו מהבר וזרקו אותו, הוא הולך לבר אחר, ובבר השני, זורקים אותו גם, הבר השני, אז הוא אומר, הם לא מבינים, זה, אני מלדבר שם וזה וזה, בבר השלישי שזורקים אותו, מישהו אומר, תשמע, יש פה בעיה, אולי זה לא הברים, אולי זה אתה. מה האנלוגיה? אנחנו היהודים, אתה שואל למה הם לא אוהבים אותנו, זרקו אותנו מספרד, זרקו אותנו מפה, מכל מקום שאנחנו הולכים, אתה יודע, אנחנו באיזשהו מקום, אז יש משהו בנו כנראה שקצת מעצבן אותם, וגם בעניין הזה של הקדמה הזאת, נראה לי שזה, שאומרים, בסדר, הבנו שאתם מתקדמים, תעזבו אותנו רגע, כי מה רוצה בן אדם שהוא יושב בקורפרט כזה? מה הוויז'ן שלו? הוא אומר, באמא שלכם תעזבו אותי, הוא רוצה להיות כמה שנים בקדנציה, הוא רוצה שאני מתנהל כמו שצריך, שיגידו שזה את העבודה שלו, הוא לא מחפש עצמו עבודה, עכשיו תחשוב שפתאום בא איזה ישראלי ואומר, למה אתם לא עושים את זה ככה? ואז מישהו שואל אותו, רגע, למה אנחנו הולכים אליהם? איך זה יכול להיות שהם כמה באים רעיונות ואנחנו לא עושים שום דבר, אנחנו קורפרים
שם... אתה קורא להם לראות גרוע מול ההנהלות שלהם, שאומר, תראה מה זה, ישראלי שהוא בחסית, סניף, אתם לא, אולי בישראל סניף פעילות מאוד גדולה, בקנה מידה אמריקאי, איזה פעילות מאוד קטנה.
זה כלום, אבל אני אגיד לך גם עוד דבר, זה האנשים. מה הכוונה? יש משהו פסיכולוגי, מה שאני אומר עכשיו הוא לא פוליטיקל קורקט, אבל הוא האמת. אוקיי? אף פעם לא דיברתי על זה, אבל אני אגיד לך איך הם רואים את זה.
אז יש לנו סקופ בדרך. כן,
יש פה משהו מאוד מעניין, יש משהו כשאתה מזכיין משהו,
כן.
נראה לך שאלה שאתה מזכיין אותם הם פחות ממך. אוקיי, מה הכוונה? יכול להיות זכיין שהוא גאון, אוקיי, בן אדם שהוא חכם וזה מוכשר ויש עסקים מדהים וכולי וכולי. אבל אתה מדבר עכשיו על מישהו שגמר נניח MBA בפרינסטון,
כן.
וגייסו אותו לים, והוא יושב שם, אוקיי, הוא קורפורייט, הוא גיא, קורפורייט גיא, הוא יושב שם.
הוא מעליך, כאילו בהיררכיה.
כן, הוא, יושב, הוא לא מעליך.
בעיניו.
כן,
בעיניו. שאני, הוא פוסק, הוא מחליט למנות אותך, הזיכיון יושב על שולחנו, לא על שולחנך.
בדיוק, והוא אומר, כוח. והוא אומר, הוביא אותו לנהל. עכשיו, תחשוב על זה, שהוא מסתכל, הוא אומר, מידע, ישראלי הזה, הנייטיב הזה שם, יושב במזרח התיכון וזה, והוא פתאום מסתכל עליי, ואני בן, עכשיו בינואר אני בן 56, אז אני מסתכל, ואני מסתכל עליו, תודה רבה, אני מסתכל עליו, ואני אומר לו, וזאת, זה בדיוק הנקודה, כן, אני, בקונבנצ'ן, בכנס, אני מסתכל, ואני אומר לעצמי, הוא, הבחור הזה, הוא לא מבין כלום. עכשיו, לא רק שהוא לא מבין שום דבר, באמת לא מבין, פרקטיקלי סיינג לא מבין, כי הוא עכשיו רק הגיע, והוא צריך ללמוד, ייקח לו המון שנים, אנחנו בעסק הזה עשרות שנים.
אתה יש 20 שנה ניסיון בביזנס הזה, ולא כנראה יש פחות מרבע.
איזה רבע? אני מראה שם אנשים שהם שנתיים, שלוש, הביאו אותם עכשיו, הם ילדים, אתה מבין עכשיו. ועכשיו הוא אומר לעצמו, בעצם הזנב קשקש בכלב.
כן.
משהו הוא לא מבין שהזנב זה הראש.
כן. יש עוד דיסוננס, הוא אומר איך זה יכול להיות שהפישר הזה בא ללמד אותי בקופורט הגדול האמריקאי המדהים הזה, איך לנהל את העסק.
בדיוק, ואז אני בא, אני אומר, תקשיב רגע, תסתכל רגע על זה פה.
אבל ההנהלה הבחירה למעלה, אתה לא חשופים אליה, כי שם בדרך כלל יש יותר פתיחות.
ההנהלה הבחירה זה הדבר הכי גרוע שיש, כי ההנהלה זה נניח בגיל שלי כבר,
כן.
או יש שם כמה, איזה שניים, שלושה, יותר מבוגרי בני, שהם בכלל לא מבינים, אתה מבין, תבין, אם הוא הילד אומר, שמע, אז יש כאן מישהו בחור, איזה בחור צעיר, אז הוא אומר, שמע, הוא יותר מבוגר מני, יש לו אולי יותר ניסיון מני וזה. תבין, למעלה, מי בכלל רוצה לדבר איתך בלמעלה, אתה מבין, אתה כאילו מדבר עם עצמך.
אז הטכנולוגיה מדהימה שאתה מפתח, אתה שקלת פעם למכור את זה גם למתחרים שלך?
בטח, הנה, למשל דרגון, הולכים לדומינוס.
אוקיי.
גם דומינוס בישראל עובדים עם דרגון. יש לנו מערכות, יש לנו מערכות, בלי כנס פה לזה, כי יש פה איזה בעיה, אבל יש לנו מערכות שעושות מערכות decision support system, האגריגייטור, וכל מיני מערכות כאלה, או הסנסורים, זה מערכות ש across the board, יש את זה בבורגר קינג, במקדונלדס, במלא, אנחנו מוכרים לכולם, פיצת או KFC, יש מערכות למשל שמוכרים רק ל-KFC.
כן.
אוקיי, מערכות מאוד, למשל, כל הדשבורדים של KFC בסטור, הם שלנו. כל הדשבורדים, כמעט בכל העולם.
כן.
זה מערכות שמראות, למשל, שעושות הדיספנסינג, כאילו, אתם עושות, מראות לך, אז זה מערכות של כימות, שזה איך אנחנו מכירים את זה, כי אנחנו נכשלנו פה בארץ. אז אנחנו אמרנו, בואו נעשה להם דיספאץ', עשינו להם כמה מערכות שונות, אבל המערכות, אתה יודע, שזורקים את העוף, מתי זורקים את העוף, מתי מורידים את העוף, כל המערכות האלה של הדיספנסרים, המערכות שלא היו דיגיטליות אף פעם, ואנחנו הפכנו אותן לדיגיטליות.
אני רוצה טיפה לקחת את נקודה קצת אחרת, בביזנס שלכם, תקן אותי אם טועה, מרבית הביזנס הוא ידי שליחים. זאת אומרת, הקטע האיסוף הוא יותר קטן, הקטע יותר משמעותי אצלכם זה שליחים, והשליח הוא אמצעי מאוד חשוב עבורכם, וגם יש לו נראות על הכביש, אני מניח, מן הסתם, לאופנועים. איך אתם מגדלים את הדור הזה של השליחים, לנהוג בצורה אחראית, בכל זאת, בחור צעיר, בחורה, על אופנוע, ורואים אותם ככה טסים?
שאלה קשה. האופנועים מוגבלים במהירות, בטח האופנועים החשמליים, אבל גם אופנועי דלק הם לא אופנועים מהירים, יש על הגיע, זה לא אופנוע כיפי.
אוקיי.
אבל עדיין יש אופנוע, אני רכבתי על אופנוע כמעט כל חיי, זה אופנוע, זה כלי מאוד בעייתי, מאוד מסוכן, ולא חשוב מי יגיד לי ומה יגיד לי, נהגתי כמו פרא אדם, גם כשנהגתי בזהירות. אז יש בעיה עם זה, ועד שלא יהיו רכבים אוטונומיים, תהיה בעיה. האמת, אם אתה שואל אותי מה הדבר שהכי מפחיד אותי, זה כל יום שהטלפון מצלצל, זה שחס חלילה קרה משהו למישהו, לאחד השליחים, זה הקטע הכי מדאיג בכל העסק הזה.
ברכיב העלויות הוא בטח גם רכיב מאוד מאוד כבד. אז אתה הזכרת שנייה, שבאתם לרכבים חשמליים, זה מתוך צורך לחיסכון או לתפעול יותר טוב? מה ההיגיון לעבור לאופנועים חשמליים?
התשובה הפוליטית היא שזה ירוק. והתשובה הכלכלית היא שזה חסכוני.
אז נו, זה ווין ווין.
נכון, נכון. זה העתיד.
זה העתיד?
העתיד, כולם, הכל הופך להיות חשמלי, לאט לאט.
כן.
לדעתי זה חד משמעית, גם הרכבי, גם האופנועים, גם הרכבים האוטונומיים יהיו כולם חשמליים. נראה שלשם הכל הולך, אז אנחנו במקום הנכון.
וואו.
אבל העלויות של קטנועים, לא רק קטנועים, זה כמובן חשמל או דלק, תלוי מאיזה יש לך, יש לך עניין של השעה של העובד, בדליברי היא הקשה ביותר, כאילו השעה, בוא נגיד, קשה מבחינת העלויות שלה, הקשה ביותר בעסק, כי כמה שליחויות בן אדם יכול לעשות. דרך אגב, חלק מהעניין של הדיספץ זה שילוב של כמה שליחויות לפי תאי שטח, אבל זה דרגון עושה. אבל באופן כללי הרעיון הוא ש... בוא נגיד, אם יש לי חנות שמוכרת חצי משלוחים וחצי במקום, ולא חנות יותר רווחית מאשר חנות שמוכרת באחוזים יותר גבוהים של משלוחים.
כלומר, העלות יותר גבוהה של המשלוח, ברור.
חד משמעי. ככל שיש לך יותר מחיה במקום, חנות יותר רווחית.
יש לך משהו מעקב על התנהגות הנהג של האופנוע, אם יש לך כבר מערכת GPS, אתם מסתכלים על זה?
אנחנו לא מסתכלים על ה... קודם כל, אי אפשר כרגע לראות, אנחנו יודעים איפה השליח בדיוק, כי יש לנו מעקב אחר ה-GPS, אבל אתה לא יכול לראות את איכות הנהיגה שלו.
אין לכם מעקב על כלי הרכב עצמו, זה מעקב אחרי הפיזית איפה נמצא.
אין שם מצלמה, שזה רעיון אגב טוב מה שאתה אומר עכשיו, רק לשים על מצלמה, על האופנוע.
לא צריך מצלמה, היום יש G-סנסור שנמצא על האופנוע, הוא מראה לך אקסלרציה, מראה לך סיבובים, מראה לך בלימות, מערכות יחסית פשוטות.
באופנוע?
אני מכיר את זה ברכבים, אין סיבה שזה לא יעבוד על אופנוע.
אוקיי, מעניין. אבל גם מעניין לשים מצלמת ג'יירו על הפון של האופנוע ולראות יש לך תיעוד של כל מה שקורה.
כן, זה מעלה את זה, כן, זה קיים.
זה מעניין ש...
טוב, רעיון לפיתוח, אני רואה שאתה, זה מדהים כמה אתה משתמש בטכנולוגיה לקדם את העסק, שמישהו היה חושב שפיצה, מה כבר, איזה טכנולוגיה כבר צריכות בפיצה? אתה אמרת מקודם, זה אחד המוצרים הכי פשוטים בעולם.
נכון, פטריק דויל, המנכ״ל היוצא של דומינוס, אמר, אנחנו חברה טכנולוגית שמוכרת פיצה.
יפה. אז אתה חברה טכנולוגית שמוכרת פיצה בישראל. ככה נראה לי, שאתה מוביל את התחום. לפני שנסיים, אני ככה בחוץ, גם שהתחלנו, הבנתי שמוזיקה זה דבר שמאוד מאוד קרוב ללבך.
אמת.
אז בוא תספר קצת על האהבה שלך למוזיקה, ואיך אתה מחבר את זה ליום-יום שלך.
אני מאוד אוהב מוזיקה. יש לי מרחב די גדול של דברים שאני אוהב לשמוע, אז אני היום קצר שישמוע את הכל, אבל אני מחלק בצורה חכמה, אני שומע קצת בעבודה, תוך כדי עבודה אני שומע, יש לי מערכת טובה במשרד שלי שאני מקשיב לה, ויש לי רשימות השמעה שלי וכולי, אני שומע גם במהלך היום וגם בלילה, יש לי אוזניות, יש לי אוסף אוזניות מדהים.
וואו.
אני כל הזמן, אשתי צוחקת עליה שאני רוכש אוזניות כל הזמן, האוזניות מונחות שלי.
חוטיות או בלוטוס, או גם וגם?
גם וגם, יש לי...
אז מה האחרונה שהיא הפייבוריטית שלך?
אני הכי אוהב עכשיו את... עכשיו בזמן האחרון, כיף או ניר. אז הכיף הם 40, זה עכשיו עושה לי את זה, אבל לא, יש לי מלא, יש לי בוז וסוני ואלטה קלאונסינג מיוחדות, שזה, יש לי מלא. אבל מה שאני אומר זה ש... אז אני שומע בלילה, אתה יודע, אני שם לנתי את הזה, ויושב, אני שומע שעתיים, קורא ושומע וזה, ואני אוהב לשיר, שירה בציבור, אני אוהב מאוד שירה עברית, מאוד, ומכיר.
ומכיר.
כן, קשה...
הילדים שלי שומעים שירה עברית, הם מתכוונים למוזיקה שאתה ואני לא נקשיב לה, אבל...
גם שלי. גם שלי, אבל אני מכיר, אני גדלתי בבית שאבא שלי ניגן לפסנתר.
וואו.
ואקורדיון, ושרנו כל הזמן.
אז נעמי שמר מוכרת אצלכם בבית.
ממש. גדלתי על זה, שזה לא משהו חדש עבורי.
עשיתי פעם לשים לילדים שלי את הגבעטרון, אני חושב שכמעט חטפתי איזה נעל שזרגו עליי.
כן, גבעטרון זה הארדקור.
נכון, רציתי שישמעו פעם אחת איך נשמע מוזיקה פעם. הם החליטו שזה...
זה כיף, מוזיקה של פעם, גדלנו על המוזיקה הזאת, הם לא גדלו אליה, אז קשה להם. רק הבת שלי, קצת, קצת, אני כל הזמן שומע, אז היא מקשיבה, ופתאום אני רואה שהיא מכירה גם שירים וכולי.
אז בואו לסיום, בוא, איזה שיר אתה יכול להמליץ למאזינים? אתה אומר, לכו ליוטיוב, תקשיבו למה עכשיו ככה בא לך להקשיב.
לא, זה קשה מאוד להגיד למישהו מה...
הטעם שלך, הטעם שלך, מה הקשבת באוטו בדרך לפה?
אני שמעתי את דני מודה וסולו גיטרה, אז הקשבתי לשיר קוקיין.
של ג'י ג'י קייל.
יפה, אמרת טוב. של ג'י ג'י קייל, כי הוא כתב את השיר.
כן, אנשים חושבים שמי שעשה את השיר זה אריק קלפטון, אבל זה לא.
כן, מי שהיית אומר לו, אומר לך אריק קלפטון. אז שמעתי את אריק קלפטון, אבל זה שיר של ג'י ג'י קייל.
כן, נכון. ג'י ג'י קייל שהוא מבצע אותו הרבה יותר איטי.
כן, נכון.
ומתכוון לכל מילה.
נכון, והוא גם שר את זה. אבל יש מי שרוצה, יש ביוטיוב ג'י ג'י קייל, יחד עם אריק קלפטון.
זה עוד לא שמעתי.
תסתכל, okay. מאוד ביצוע מדהים.
אז של, המלצה שלנו.
ועוד שני גיטריסטים צעירים.
אבל ילדים, זה רק שיר, בבקשה לא לבצע את ההמלצות של השיר, רק ליהנות מכל מילה שבשיר.
זה יקשיב למוזיקה.
שיר מדהים. אודי, תודה רבה. היה לי כיף גדול גדול, וכמו שאמרת, אנחנו נתפגש שוב, ואנחנו נבדוק בדיוק אם אתה צדקת לגבי העתיד של התחום הזה.
תודה רבה, תודה רבה שהזמנתם אותי. היה לי כיף גדול לדבר איתך.
כיף, תודה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.